שבוע הבא בעזרת השם, כאן זה ליל פורים. פורים ופרבים. ולכן אני חושב שצריך לעסוק בפורים עכשיו, כי אחרת יכול להיות מסוכן. שיר הילדים הידוע אומר לאמור, פורים לנו, שכח את הכל. אם יש לך כאב, רומסהו ברגליים, נכון? וכו' וכו' וכו'. זה כל כך מעניין שיש איזשהו אי תאום בין השיר לבין הפרשה. כי פרשת זכור שתמיד תופיע לפני פורים היא הפרשה שבה אנחנו מצווים במצוות לא תעשה, שאותה אני רוצה ללמוד היום, מצוות לא תשכח. המצווה לא לשכוח היא המצווה של ערב פורים. האמת שכששותים טוב זה קצת מסובך. לא לשכוח. אני רוצה לחשוב קצת על המושג הזה של אי השכחה, אולי על שתי הרמות של הזיכרון. אני רוצה ללמוד את זה גם מפרשת זכור, אבל גם מפרשת תצווה, פרשת בגדי הכהן הגדול, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, חלק אחד מופלא בבגדיו של הכהן הגדול, מהציץ המונח על מצחו, על פתיל התכלת, וכתוב עליו בפיתוחי חותם קודש לשם. אז גם הפרשה הזאת ניגע, גם בזכירת עמלק, כאן נספיק נתגלגל גם למצווה מיוחדת שנקראת שכחה. אבל בוא נגיע לכל זה אחרי ש... נתחיל רגע בפסוקים עצמם כדי להבין על מה אנחנו מתחילים. הפסוקים שנקרא השבת בפרשה שהיא הראשונה לארבע הפרשיות, מקור אחד לפנינו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. שעה שאותי מעניינת היא מה בין זכור לבין לא תשכח. חז"ל אומרים מיד בהתייחסות לזה דברים שמצטט הרמב"ן במקור 2. זכור את אשר עשה לך עמלק, כבר הזכרתי המדרש שדרשו בו בספרה, זכור את אשר עשה לך יכול בליבך. אולי זכור הכוונה היא רק בלב. כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. אם כן, מה אני מקיים זכור שתהה שונה בפיך? וכן בספרי זכור את אשר עשה לך עמלק בפה, לא תשכח בלב. קודם כל קביעת יסוד. לא תשכח זה מה שאנחנו קוראים לא תשכח. שאתה תהיה במצב שאתה לא שוכח, בלב. זכור איך מקיימים? שתהיה שונה בפיך. איך עושים את זה? אני לא אקרא מבפנים, הרמב"ן אומר שתי אפשרויות. האחת, הנה הוא אומר מיד, ולא ידעתי מהי הזכירה הזו בפה. איך עושים את זה? שורות א', אם לומר שנקרא פרשת עמלק בציבור, מה שאנחנו נעשה בשבת זכור, ואז תהיה קריאת פרשת זכור חובה מן התורה. זכור את אשר עשה לך עמלק, כלומר את הפרשה הזאת קיים בזכירה בפה. לא רק אל תשכח מה כתוב פה, כי זה כבר כתוב בלא תשכח, אלא זכור. איך? לא ידעתי מהי הזכירה הזו בפה. אם לומר שנקרא פרשת עמלק בציבור, ונמצאנו למידים מן התורה בשנייה, זכור וישמח למקרא מגילה מן התורה. לא רק לפרשה, אלא לכל סיפור מעשה עמלק. כתוב בתורה. או שנגיד, והנכון בעיניי, זו דעת הרמב"ן, והנכון בעיניי שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק. איך לא תשכח? ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם כך עשה לנו הרשע. הוא מביא עוד דוגמאות של מצוות זכור. זכור פירושו, בעצם המגמה היא שלא תשכח. כמעט הייתי אומר שלא תשכח הוא תוצאה. לא תשכח הוא המגמה. המגמה היא שלא תשכח. אבל מה אפשר לעשות? השגרה אוכלת והשחיקה משכיחה, וההכחשה גם היא פועלת. אז חלה עליך מצווה לזכור. לזכור פירושו להזכיר ולהזכיר ולהזכיר כדי שלא נשכח. לפי זה כמעט אני אפילו הייתי רוצה לומר, למרות שזה לא מסתדר לפי דברי חז"ל, כי אצל חז"ל ישנה מצוות עשה שנקראת זכור, ומצוות לא תעשה שנקראת לא תשכח. אלמלא אלה היו שתי מצוות מקוטלגות, מוגדרות, כמעט הייתי אפילו מציע את ההצעה הבאה. להגיד שלא תשכח הוא פשוט התוצאה, כמו שהצענו כרגע. זה מזכיר לי קצת את דברי האלשך שפעם הזכרנו, ואולי אזכיר אותם ברגע. רבי משה אלשך, האלשך הקדוש, כפי שנוהגים לכנותו בחיבה, מוישה אלשך, חי בצפת, הפרשן והדרשן על התורה, הוא לוקח פרשה מעניינת מאוד של השבת אבידה. בפרשת השבת אבידה כתוב, השב תשיבם לאחיך. אם אתה רואה מציאה אבידת אחיך ומצטה, אתה לא יכול לעבור ככה, אלא השב תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך, נכון? זה היה עם אחד ראש אחיך אותו, יפה מאוד. ובסיום בסיום כתוב, וכן תעשה לחמורו ולסמלתו ולכל אבידת אחיך. ומה כתוב בסיום? לא תוכל להתעלם. שם אומר רבי משה אלשך, מה פירוש לא תוכל להתעלם? פעם הזכרנו אותו. לא תוכל, אין פירושו כמו בעברית המודרנית, אין לך יכולת. כי זה, מה, יש לי בחירה חופשית, מה זה לא תוכל להתעלם? פירוש לא תוכל, לא תוכל זה אין לי יכולת, לא תוכל, מה הכוונה היא? אין לך רשות, אסור לך. וחז"ל אומרים שכמה פעמים בספר דברים, לא תוכל פירושו אין לך רשות. שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. תשים עליך מלך, והמשך הפסוק, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. זאת אומרת שהכוונה היא אין לך רשות. שואן, לפי זה השב תשיבם, זאת מצוות עשה. יש אבידה, אז אני צריך להשיב אותה. למה כתוב השב תשיבם? כי לפעמים צריך להשיב והוא לא בבית, אז ללכת עוד פעם ועוד פעם ולשם פתק ולבדוק ולשמור אצלך. ואל תשכחו שלפעמים השבת הלידה היא בעל חיים שאתה צריך לגדל אותו עד זמן מסוים וכך הלאה. עד שתשיב, ויש מצוות לא תעשה, אל תתעלם. אבל האלשך אומר שאולי יש פה רעיון חינוכי נפלא. איך אומרים בעברית? עזוב, אין סיכוי. אני רואה אבדה, שאני מת לקחת את העבדה הזאת. אין סיכוי שאני אקיים מצוות השבת עבדה. זה לא מתאים לי, זה לא האופי שלי. זה לא... בסדר, זה רעיון יפה, אבל יש גבול למה שאני מסוגל. אני מכיר את הכוחות שלי. ורעל שייך הזה להגיד לך מה אומרת התורה. תשיב. השב תשיבן, תעשה את זה עוד פעם. עוד פעם, ריפוי בעיסוק. אם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, אין דבר, ואספתו אל תוך ביתך. יהיה לך סטה בבית ויעשה מי. אתה לאט לאט תתרגל. אתה יודע מה יקרה בסוף? השבת הוידה תהפוך להיות חלק ממך. להיכנס לך לברידים. אתה יודע מה יהיה הסוף? הסוף הוא שפשוט לא תוכל להתעלם, אפילו אם תרצה לא תוכל. לא תוכל להתעלם. זה יהיה כל כך אצלך שלא תוכל להתעלם. הסבר יפה מאוד. על פי ההסבר הזה, אולי גם לא תשכח זה כך. זכור וזכור וזכור וזכור, בסוף גם לא תשכח. מצוין, בוודאי אפשר, אבל אני רוצה להבין את הלא תשכח ההלכתי. מה פירוש לא תשכח? הסבירו לי מה פירוש זכור, אבל איך מקיימים לא תשכח? איך אני עושה את זה? לא תשכח זה להחליט, אני לא שוכח? אז אני עושה את זה על ידי זכור. מה זה לא תשכח? זאת השאלה שאני רוצה לגעת בה. אני אנסה לנתח אותה ביחד. הרמב״ם מגדיר ולפיו כותב בעל ספר החינוך במקור שלוש כך. מה זה לא תשכח? מקור שלוש. שנמנענו מלשכוח מה שעשה עמנו עמלק. אולי טוב יהיה יותר אפילו לקרוא את זה בניקוד אחר קצת, שנמנענו, שנמנע את עצמנו מלשכוח. אני מדלג בשתי השורות האחרונות, כלומר, לא תשליך שנאתו ולא תסירה, צריך להיות פה, מנפשך בעניין שתשכח אותה. תיזהר לו לגרום לעצמך שתשליך שנאתו בעניין שתשכח אותה. לא הבנתי איך עושים את זה. מה זה למנוע את עצמנו מלשכוח? איך עושים את זה? אני הייתי מגדיר את זה אחרת. מה יותר קשה, לזכור או לא לשכוח? לזכור יותר קשה? לזכור? הגדירו לה ממקודם, גם פה חוזרים על ההגדרה, זכור בפה. אני מבין מה צריך לעשות. תגיד את זה 1,000 פעם. את האמת? בסדר. אני מבין מה עושים. אתה אומר שהתנהגותית זה יעזור? סביר להניח. סביר להניח שאם אני אכתוב על זה, ואדבר על זה, ואקרא את זה, ואלמד את זה, ויכניסו לי את זה לתודעה, וזה ייכנס לי לפרסום, וזכור זה קמפיין. זכור זה תכניס לעצמך את זה לראש. בדוגמה חיובית, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. למה צריך לזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך? כי ככה תכניס לעצמך את חומרת לשון הרע. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. הרמב"ן שדילגנו עליו מקודם במקור 2 על סופו, לא נחזור, אומר, למרות שבדרך כלל אנחנו מאוד 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 מקפידים לא להזכיר גנותו של אדם. למה צריך להזכיר? בסדר, היה מעשה, די בוא נעבור הלאה. ודאי לא צדקת כזאת כמו מרים. מרים מבטרת. העיקר שאנחנו נדבר על כמה חמור לשון הרע. אז זכור איך תזכיר, 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 תגיד את זה, תאמר את זה, תקרא את זה, תדבר על זה. זה בפה. לא תשכח בלב. איך? שמשהו צריך הגדרה, אז אנחנו בדרך כלל הולכים או לניסיון להגדיר אותו למדנית יותר טוב, אבל ניסינו ועדיין אני לא מבין, ואז צריך לרוץ ככה למקום המרגיע. צריך לרוץ קצת לחסידות. שם בטח יעזרו לנו קצת להבין את ההגדרה של זכירה ואי שכחה. אני טוען שלא תשכח זה דבר קשה לאין ארוך יותר מלהור. לאין ארוך. לא תשכח הוא ודאי תוצאה, אבל לא תשכח הוא מעמד נפשי, לא תשכח הוא מציאות חיים בכלל. לא, זה דבר אחר לגמרי. אבל בואו נלמד את זה לאט לאט. אני רוצה ללמוד את זה מסיפור. סיפור נמצא במקור 4 לפניכם בדף, ואמרו לי שפשוט ממש הדפיסו אותו מכאן, מצוין, אז אני אקרא את זה מכאן, אם יש פה איזושהי טעות בהדפסה או משהו, אבל המקור נמצא לפנינו. והדברים הם פשוט סיפור. הדברים מופיעים בדברי תורתו של האדמור מאוסייתים. מאוסייתים, זכר צדיק לברכה. הזכרנו אותו יותר מפעם בדברינו, בשיעורינו, לאנשי תל אביב שבינינו, הרבי מאוסייתים הגיע לתל אביב עוד לפני המלחמה, עוד לפני השואה, והקים את חצרו ברחוב ביאליק. עד היום נמצא שם בית הכנסת של חסידי אוסייתים. ודמות מופלאה, אנחנו הזכרנו אותה יותר מפעם אחת, הוא עצמו נצר לחסידות רוז'ין. ישראל מרוז'ין הוא סבו הגדול. ודברי התורה הללו שהוא מדבר ובתוכם מתגלגל לסיפור, הם ביום ההזכרה של האדמור מרוז'ין, של ישראל מרוז'ין. ישראל מרוז'ין היו 6 בנים. הוא קרא להם 6 סדרי משנה. וכל אחד הוא אפיין בסדר שלו. קטן שבהם היה הרבי מאוסייתים. ראשון. ובאזכרה בג' חשבן, ביורצייט של האדמור מרוז'ין, מספר תוך כדי דברים הרבי את הסיפור הבא. נעשה בחסיד אחד ואני... כדי שלא נשכח, רוצה להבין מה בין זכור ללא תשכח. מעשה בחסיד אחד מחסידי רב מנדל מוידבסק, זכר צדיק וקדוש לברכה. ראשוני האדמורים, דמות מופלאה בין ראשוני החסידות, שבנסיעתו לרבו הוכרח לשבות בעיר אחת על הדרך. תנסו רגע לקצת שנים עברו, נוסעים אל הרבה, הנסיעה היא ארוכה, מגיעים לשבת, ולא תמיד יש מופת שבס ההין, שבס ההר, וכשהמופת לא עובד, צריך לעצור. עוצרים, תלוי מה יש שם באותה עיר. בנסיעתו לרבו הוכרח לשבות בעיר אחת על הדרך, כי היה המרחק רב בין עיר מושבו למקום מגורי רבו. רב העיר היה גדול בתורה ובגמילות חסדים, וכאשר ראה את האורח בתפילת ערבית, ליל שבת, הכיר בו כתלמיד חכם. היה זמינהו לסעוד אצלו. בשבתו על השולחן השתעשעו יחד בדברי תורה, בהלכה ואגדה. הרב על הבית היה מן המסנגדים. וכאשר נודע לו מתוך השיחה לאן פני האורח מועדו, ובך, תמה ויומר. עושה על איזה רבי. תמה ויאמר, האומנם לא נמצא באחת העיירות הקרובות לכם תלמיד חכם גדול בתורה ובמידות טובות כדי לקיים בו מצוות עשה לך רב? שאתם מחטטים רגליכם לעיר רחוקה כל כך? יש פה את כל את הכל. מה יש לך פסחה בכלל? תרבי, מה יכול לתת לך כבר? האורח הרגיש את המרומז בדברי בעל הבית. בעל הבית הוא הרב של המקום. הרב בעצם שואל אותו, תגיד לי, מה לא בסדר פה? האורח הרגיש את המרומז בדברי בעל הבית והשיב לו. אני נוסע לי ליהודי שאינו שוכח אף רגע את הבורא ברוך הוא. לא תשכח. אני נוסע ליהודי שאינו שוכח אף רגע את הבורא ברוך הוא. אוהבי היידיש כבר מתחילים לראות את היידיש. היודע מחשבות אתה? שאל אותו הרב. וואה, מישהו שלא שוכח, הרי לא תשכח זה בלב. אז אתה כנראה קורא מחשבות. שומעים את הסגנון. עברית אחרת, אצלנו התורה זה דבר רציני. יש אסור, יש מותר, תגיד צברה, תגיד תוספות, תגיד ברור, אל תבלבל את המוח, אתה עם מחשבות, הוא יודע, זה אפשר, זה אני יודע. היודע מחשבות אתה? שאל אותו הרב. אפשר, ענה. יכול להיות שאני יודע מחשבות. אם כן, יכול אתה אולי להגיד לי את מחשבתי אני. בוא נבחון אם אתה יודע מחשבות. אמר הרב בטון של לגלוג. הנסה, הישיב האורח. הווה קרא הרב. הגידה את אשר אני חושב אתה. חשבת כבוד הרב, אומר האורח עכשיו, היא... שיביתי השם לנגדי תמיד. זה אתה עושה. לא קרא הרב כמנצח, לא כיוונת אל האמת. לא, שאל האורח, לא כיוונתי אל האמת. תוכן מחשבתו של כבוד הרב איננו שיביתי עכשיו. לא ישיבה לבית, אני מערר בעניין אחר לגמרי. הרואה אתה, אדוני הרב, אמר האורח, לכן אני מוכרח לחטט רגליי למקום רחוק כל כך. זה פלאי פלאות, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. אתה לא חושב עכשיו על שיביתי. אני אומר עכשיו דבר חריף מאוד. מה אכפת לי אם אתה לא חושב על שיביתי עכשיו, כי אתה חושב על הביזנס שלך, או כי אתה חושב על הסברה שתגיד בשיעור בעוד 10 דקות. שניהם אגואיזם. שניהם לא שיביתי. האם אתה חושב על שיביתי השם לנגדי תמיד? מה אתה חושב עליך? איך חושבים עליך? לפעמים אפשר דרך תלמוד תורה. למה אתה חושב שאני כל כך מתפעל מזה? אתה לא מבין למה אני נוסע אל הרבי הזה? אתה לא מבין מה יש לי אצל רב מנדל שם לי אצלך? וכנראה כשהסייטין הרבי רצה עוד יותר להסביר מה זה לא לשכוח, הוא סיפר את הסיפור הבא. גם זקני הקדוש מרוז'ין, זכרו לברכה, הרי אמרנו שהכל היה תוך כדי יורצייט, תוך כדי יום זיכרון לרבי מרוז'ין, והוא רוצה לאפיין אותו לשומעים. גם זקני הגדול מרוז'ין זצ"ל קיים שיביתי תמיד בלי יצק. הצ'ורטקובי הזקן, לא נבלבל פה עכשיו, אבל אחד מהילדים של הרבי מרוז'ין הגדול היה האדמו"ר מצ'ורטקוב, והוא התחתן עם בת של אדמו"ר אחר, צ'רנוביל, ובארן מצ'רנוביל. ופעם בשיחה של 4 עיניים ככה, בין האבא לבן, שעכשיו ככה קצת מושפע מהחסידות האחרת, אבל ממשיך את החסידות של אבא, רוצה אבא להדגיש לו מה מיוחד אצלו. הצ'ורטקובי הזקן, זכרו לברכה, סיפר, אביו, הרוז'יני, בישראל, הרבי מרוז'ין, אמר לו פעם, חותנך צדיק גדול הוא, זוכר בכל רגע שיש השם בעולם, אבל אנחנו איננו שוכחים. איתו יגן עלינו ועל כל ישראל. זו הגדרה מדהימה. זכור זו פעולה אקטיבית של היזכרות. אני זוכר, אני מזכיר, אני זוכר. מספיק בהמשך גם המילה זכר באה בדיוק מאותו מקום. זו פעולה אקטיבית, זכירה, דומיננטית מאוד לזכירה, לכן היא נראית קשה יותר.
לא תשכח, זאת מציאות נפשית של שיביתי השם לנגדי תמיד. לא תשכח, זה זיכרון הכי פנימי שיכול להיות, שבו אני לא שוכח. יודעים למה רק בפורים אפשר לקיים לא תשכח? אני יודע, זה ישמע מוזר בהתחלה. כי רק כששותים הרבה ואי אפשר לזכור כלום, אפשר לחיות רק בלא תשכח. כשזוכרים, כי זוכרים, הזיכרון מכסה על הלא תשכח. כשלא זוכרים, נמצאים בשיביתי. מבחינה קשה. סיפרתי אתמול, הייתי ילד בכיתה ת', לא ידעתי אז להגדיר את זה. לקח לי שנים אחר כך להגדיר את זה. היה לי רם, אני מזכיר אותו כאן, זכור לטוב. הראשון שהכניס אותי לעולמה של תורה, הרב רמר, זכר צדיק לברכה. הרב אברהם רמר. היה לו כל כך הרבה. אני זוכר את פורים. הייתי בהלם, פורים ראשון בישיבה, והרב רמר היה שיקור. לפי כל החומרות. והולכים להגיע לתפילת ערבית, והוא בבית המדרש, והוא לוקח את הטלית, וניגש לתיבה, והולך להתפלל, והוא אומר, היום אני חזן, ומסביר לכולם למה הוא הכי טוב, ויש לו זה, והכל שלו, והזה. ואני פספוס בכיתה ת', גדול הדור, בא אליו ואומר לו, הרב, הרב שיקור? אז הוא אומר לי, וואה! הוא אומר לו, ולשיקור מותר להתפלל? הוא אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, אסור, זאת אומרת, תוכיח. אז הלכתי מהר, ילד בכיתה ת', חשובי. הראיתי מהר שולחן ערוך, יש סימן מפורש ששיקור אסור להתפלל, אני יודע מה זה. אני מביא לו את זה, והוא עומד ליד הבבא ומחכה להתפלל. חזן! אני מביא לו מהר את השולחן ערוך עם ההלכה ששיקור אסור להתפלל. הוא מסתכל, קורא הפוך ישר, והוא אומר, תן נשיקה כזאת לספר. ותופס אותי ונותן לי נשיקה עוד יותר חזקה. ומדביק את שנינו ביחד, אותי עם הספר ונותן לשנינו. ואומר, ממתי שיקור צריך לקיים שולחן ארוך? ומתחיל מי ריב כזה שאני לא אשכח בחיים שלי. היו לי מי ריבים, זה המי ריב הכי חזק שאני זוכר. לא הבנתי. הוא אמר לי, אתה זוכר, מסכן. אני כבר לא שוכח. יום יבוא, תגדל, אולי גם אתה לא תשכח. תתחיל לעבוד על זה. בינתיים זה יפה, זה טוב בשבילך. יש סימן על זה ויש סימן על זה, זה מצוין, כך צריך. פורים עכשיו. עכשיו לא תשכח. אלה שתי מצוות שונות לגמרי. חסיד שנסע לרב מנדל חיפש את הלא תשכח. הוא חי בעולם של זכור. הוא מכיר את עולם התזכורות. הוא מחפש את השיביתי. קשה להגיע לזה. והרגע שמגיעים לזה יותר מכל פעם אחרת בעולם, הוא פורים לנו. פורים לנו לא תשכח. אבל פורים זה פעם אחת, ולא כל יום פורים. אז מה עושים? אני חושב שכשמעמיקים קצת, התורה רוצה ללמד אותנו את שני סוגי הזיכרון האלה. אני כמעט רוצה לומר דבר שלא יהיה מובן בהתחלה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, את הזיכרון הזכרי ואת הזיכרון הנקבי. זה לא נשמע מובן בהתחלה, אני אגיע לזה. את הזיכרון החיצוני, חז"ל בעצמם מתארים את הבלבול בין זכר לזכר. אומרים ששאול שמע אצל הרבה בחדר, בגן, תמחה את זכר המלא. וזכר, עוד נגיע לזה. ישנם הרבה בגדי כהונה בפרשה שלנו, בוא נברח רגע מפורים, אני רוצה לחזור ליום יום. אבל אי אפשר ככה במכה אחת מפורים, אז נעבור מפורים לכהן גדול. חבר'ה, נלך אלינו. ישנם כמה וכמה בגדי כהונה. אחד מהם, אני רוצה להתמקד בו לשנייה, אחד מהם הוא הבגד שהכהן ממש לא רואה. בשום צורה, הציץ. כל אחד אחר מהבגדים באיזושהי צורה הוא יכול לראות אותו, גם את המצנפת הוא רואה באיזושהי צורה. כשזז פה, כשזז שם, כמובן את האבנט, את החגור, את המעיל, את המכנסיים, את הקטוני, לבן, זהב, את האפוד, את החושן, הציץ. רק אפילו פלאות שהציץ, שהוא הדבר הלא נראה על ידי הלובש אותו, נקרא ציץ. אתה שומע את ה... הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ, מן החרקים. עוד רגע נדבר על הציץ הזה קצת. אבל בוא נראה מה קורה שם אצל הכהן הגדול. מקור 5, פסוקים אצלנו בפרשה. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לשם. זה מה שכתוב על הציץ. כתוב קודש להשם, שם המפורש, י' ק' ו' ק'. את הציץ הזה כתוב בפסוק הבא, ושמת אותו על פטיל תחלת. לא ניכנס, רש"י דן האם פטיל התחלת הוא על הציץ או מתחת לציץ והציץ עליו, וזה המסקנה. אבל יש פטיל תחלת. אגב, איפה עוד יש פטיל תחלת? בציצית. והציצית זה הנקבה של הציץ. ובשניהם יש פטיל תחלת. ואת שניהם צריכים לראות. וכשרואים בשניהם זוכרים, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. עוד נגיע לזה. ושמת אותו על פטיל תחלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה. אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקדשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, ועכשיו העיקר, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. טוב, הרי ברור לנו שזה לא תמיד. מה, הוא ישן עם זה בלילה? תגידו, תמיד בעבודת בית המקדש. לא נכון, ביום הכיפורים הוא לא נכנס עם זה פנימה. מה זה תמיד? נדבר על זה עוד מעט. הכהן הגדול יש ציץ זהב טהור, וכתוב עליו קודש לשם, והציץ הזה נמצא על מצחו תמיד. הגמרא דנה מה זה על מצחו תמיד, ומציעה את ההצעה הבאה, אבל היא דנה בזה בדרך אגב. הגמרא במסכת מנחות, במקור 6, מדברת על תפילין. אמרתי שאנחנו נעבור מפורים לכהן גדול, ולאט לאט נגיע אליהם. והיא דנה לגבי התפילין שלובש האדם, אגב תפילין לובשים כל היום. ואומרת כך, והיה על מצחו תמיד לגבי ציץ כתוב, בואו נדבר רגע על תפילין. אמר רבה בר אבונה, מה במנחות, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה. כאן לובש כל היום את התפילין, הוא חייב מדי פעם לשים את ידו ולמשמש בתפיליו. קל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת? מה כתוב בציץ?
קודש לשם. שם השם הופיע פעם אחת. ומצית שאין בו אלא אזכרה אחת. אמרה תורה והיה על מצחו תמיד. נו, ומה הפירוש תמיד? שלא יסיח דעתו ממנו. הופ, הגדרה מעניינת מאוד למילה תמיד. תמיד פירושו שלא יהיה לך היסח הדעת. איך קוראים לזה? לא תשכח. ומה הציץ שאין בו אלא הזכרה אחת אמרה התורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו? תפילין שיש בהן הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. קודם כל הקל וחומר הוא מעניין מאוד. דוגרי, ציץ ותפילין במוזיאון ליודאיקה, מה יותר מרגש? באמת, הזכרה אחת, הרבה הזכרות, ציץ, קודש לשם, פיתוחי חותם, קל וחומר, הפוך על הפוך. בציץ יש הזכרה אחת, בתפילין יש הרבה הזכרות. בואו לרגע נחשוב על התפילין. מה בעצם עושה הכהן הגדול עם הציץ? הוא לא רואה את הציץ. הציץ הזה הוא דבר אחד. הוא על מצחו תמיד. הוא על מצחו תמיד, נחזור רגע לפסוק למקור 5, הוא על מצחו תמיד לרצון לפני השם. הוא נושא את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. הוא נכנס לעולם הכי מופנם שלנו. והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. המצח מתאר דווקא את המחשבה, לא כל כך את הרצון. לא את הריצוי. והציץ הזה, עם פיל התחלת שלו, בעצם עושה את אותה פעולה שדיברנו עליה לפני רגע. התמיד של בית המקדש, התמיד של הכהן הגדול, בא לומר שיש משהו שהוא בלתי ניתן לשכחה. הוא פנימי, הוא אמיתי, בסופו של דבר לרצון להם לפני השם, זה קיים, זה נמצא על מצחו של הכהן הגדול תמיד, והוא לא יכול להסיח דעתו ממנו. הדבר שאנחנו יכולים להבין בדומה לזה הוא התפילין. התפילין נקראים זיכרון בין עיניך. אות על ידך וזיכרון בין עיניך. והתפילין כולם הם בעצם זכר, זכר, זכר ליציאת מצרים. אבל יש הרבה מצוות זכר. יש זכר ליציאת מצרים של פעולה כזאת, ויש זכר ליציאת מצרים של פעולה כזאת. אז מה זה הזכר ליציאת מצרים של התפילין? והתפילין והציץ נלמדים אחד מן השני. בואו נעבור רגע למקור 8 של הזכר ליציאת מצרים של תפילין. הרמב"ן מדבר באריכות על הזיכרון בין עיניך. ואמרו זיכרון בין עיניך שיונחו במקום הזיכרון בין העיניים. אגב, מאוד מעניין, אני לא נכנס, אבל ללומדי מוח מאוד מעניינים השורות הראשונות. ואמרו זיכרון בין עיניך שיונחו התפילין במקום הזיכרון בין העיניים שהוא ראשית המוח והוא תחילת הזיכרון ומעמד הצורות אחרי היפרדן מלפניו. והקטע במוח שאחראי על מעמד הצורות אחרי שהן נפרדות מראשית המוח. לא נכנס לזה עכשיו. והם מקיפים את כל הראש ברצועותיהם, התפילין של ראש, והקשר שהוא על אחרית המוח, קשר התפילין שנמצא כאן, שהוא על אחרית המוח המשמר הזכירה. מעניין מאוד. תפקיד התפילין הוא ליצור זכירה שמורה בפנים. הוא מסביר. ולשון בין עיניך שיהיו באמצעות הראש, לא מצד אחד, אלא ששם שורשי העיניים, אני מדלק קצת. מה אני צריך לזכור? לא הבנתי. אלה דברים מאוד עמוקים ואפילו פיזיים, אני לא מבין. בוא נבין מה אני צריך לזכור, לפי זה נחשוב על זה.
אני צריך לזכור מה כתוב בתפילין. כתוב את סיפור יציאת מצרים. נכון? סיפור יציאת מצרים. בשביל מה צריך עכשיו שואל הרמב"ן בכלל לזכור את יציאת מצרים כל כך הרבה? הוא מתגלגל מן התפילין, אבל חוזר לתפילין. הוא בעבור. כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל אחד, לעיני כל רשע או כופר. לא כל יום יהיה קריאת ים סוף, לא כל יום פורים. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. מי שיודע לקרוא טוב 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 את הרמב"ן שומע פה דבר מדהים. פה לא מדובר על זכר, פה לא מדובר על פעולה זכירה, פה לא מדובר על פעולה זכרית אחת. פה מדובר על זיכרון תמיד. שלא יסיח דעתו ממנו. זה משהו אחר לגמרי. עוד מעט תבין אותו. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. קצת דומה לזה מצוות מזוזה, אבל היא שונה, הרמב"ן מדבר עליה אחרי זה. וכן כל כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים, מה? שלא ישתכחו. למה, למה, למה כל כך חשוב לזכור את סיפורי יציאת מצרים? למה חשוב לזכור את המופתים? הנה הגענו לעיקר. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, איזה? איזה ניסים גדולים? קריאת ים סוף, יציאת מצרים, דם, צפרדע, כינים וכולי. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. שהם יסוד התורה כולה. אני לא רוצה שתזכור את יציאת מצרים כדי לזכור את יציאת מצרים. אני רוצה שתזכור את יציאת מצרים כדי להבין שזה שברגע זה אתה עומד פה עכשיו, זה נס לא פחות גדול בשום דבר מקריאת ים סוף. רק שזה נס נסתר. וזה נס מוגדר עם פרסום, והוא מפורסם בגלוי. אבל לא הוא המבחן האמיתי שלך. מבחן האמת שלך באמת בעבודת השם הוא בידיעה שעכשיו יש נס. ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. וכאן דבר מדהים, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. רמב"ן יסודי מאוד. עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. הרמב"ן היה רופא. ואיש הטבע הזה בא ואומר לנו, אני יודע מה זה טבע. הכל נס. כל המציאות היא מציאות ניסית. נס יציאת מצרים איננו נס שונה מנס חייך, מנס קיומך, מנס אכילתך, מנס הקליטה וההפרשה של ברכת המזון ושל אשר יצא. אין שום שונה. אלא שזה נס גדול ומפורסם, וזה נס ענק ונסתר. ומה מגמת הזכר ליציאת מצרים ובראש בראש בראש לראשונה התפילין? מה המגמה שלהם? שיהיה לנו שיונחו, אני חוזר לשורה למעלה, במקום הזיכרון, ושתשמר הזכירה הזאת כדי שיהיו לזיכרון תמיד. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות. איך עושים את זה? חייב אדם למשמש בתפיליו כל שעה. אז הוא יגיע למדרגה של לא תשכח. אני יכול לדאוג לזה שתזכור את סיפורי יציאת מצרים, זאת הנקודה, זה לבד. אני יכול להגיע לזה שתזכור את סיפורי יציאת מצרים בהמון שיטות. השאלה אם אתה תהיה יציאת מצרים. השאלה אם אתה תהיה סיפור יציאת מצרים בעצמך. השאלה אם תיכנס למצרים ותצא ממצרים ותבין שסיפור יציאת מצרים עובר עכשיו דרך אין סוף ניסים נסתרים לא פחות בכיהוזה. ממה שהוא עבר דרך הדבר הענק והחזק של הניסים הגדולים והמפורסמים. אני יכול לזכור את יציאת מצרים, ואני יכול לא לשכוח את יציאת מצרים. יש שתי מדרגות אחרות אגב. לא לשכוח זה זיכרון הכי פנימי, שבשבילו נסע החסיד לרב מנדל כדי לראות שוויתי. זה הדבר שבו מגדיר הרוז'ינר את כל עולמו. לא להיזכר, אלא לא לשכוח. החיים עוברים דרך הזיכרון כדי להגיע לשם. פורים. בפורים זוכרים את הקדוש ברוך הוא לא מפני שהוא מופיע במגילת אסתר. הוא לא מופיע שם אפילו פעם אחת. בפורים זוכרים את הקדוש ברוך הוא כי כשקוראים את המגילה פעם נוספת, אי אפשר לשכוח אותו. זה זיכרון מסוג לגמרי אחר. בפורים זוכרים את הקדוש ברוך הוא לא דרך פסוקי שיר השירים העוצמתיים, אלא דרך התחמונים והמניפולציות של חרבונה ופרמשתה והרידתה והדליה ובשתה. בפורים אתה מגיע לעולם שונה לחלוטין שלא תשכח. זכור את אשר עשה לך המלך. אתה יודע מתי אני אברר אם אתה ניצחת אותו? אם הזיכרון הופך אצלך ללא תשכח. יודעים מהי הדוגמה הכי מופלאה של המצווה הזאת? מצווה מוזרה מאוד. פעם אחת יש בחיים מצווה לשכוח. מצוות שכחה. זה מצווה פילאי פלאו. מצווה מצווה. יש סדרה של מתנות עניים. לקט, פאה. אדם קוצר את שדה, הוא תשאיר פאה בפאת השדה. יש מצווה שנקראת שכחה. המצווה של השכחה אומרת, נגדיר אותה טוב, המצווה של השכחה אומרת כך: אם שכחת עומר בשדה, אל תשוב לקחת אותו, אלא תהפוך את השכחה לדבר טוב. מצווה קצת שונה, אבל רגע בוא נראה אותה. מקור המצווה הוא בדברים כ"ד, מקור 9. בוא נלמד רגע את מצוות שכחה. אנחנו עוסקים היום בלשכוח. אגב, המילה הכי הפוכה נראה מלשכוח זה מה שקוראים בעברית שכיח. נכון? כשמשהו הוא שכיח, אי אפשר לשכוח אותו. ואני טוען בדיוק הפוך. דווקא כשהוא שכיח, אפשר לשכוח אותו בקלות. אתה תזכור אותו, אבל אתה יכול לשכוח אותו. אני לא יודע אם אני צריך להסביר את הדברים. זה בדיוק, זה כל כך לא סותר. אתה יכול לזכור ולזכור ולזכור, אתה יכול לזכור את כל יציאת מצרים. ולשכוח אותה לגמרי, כי זה בכלל לא קשור לשעה שקמת הבוקר. זה זכר, זה זכר, זה טכני, זו פעולה, זה אקט אחד. ועוד זיכרון, ועוד זיכרון, ועוד זיכרון, ועוד זיכרון, ועוד זיכרון. השכיחות היא הדבר הכי משכיח. היא מזכיר, היא משכיח לחלוטין, כי מקום אחר זה שכיח. נחזור לזה עוד מעט, שלא נתבלבל. מצוות שכחה, מצווה מדהימה. ואני רוצה שנלמד אותה מה שנקרא דוגרי, בסדר? בלי דעות קדומות. פה כולם צדיקים, אז אמרו יש מצוות שכחה, יש מצוות שכחה. אל תקנו, בוא נלמד פה שצריך. 9:9, תגידו לי אם אתם רואים פה מצוות עשה בכלל בפסוק. כתוב כך: כי תקצור כצירך בשדך. מה אני מחפש? כי תקצור קצירך ושדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך וכל מעשה ידיך. דוגרי, איזו מצווה אתם רואים פה? לא תשוב לקחתו. עשה או לא תעשה? לא תעשה. נכון? כתוב פה מצווה לשכוח, זה הרי לא קריאה מובנת. מה, מה, מה כתוב פה? כי תקצוג צירך בשדך ושכחת, שוכחים? אני יודע שאני שכחתי כמה אני שוכח. שוכחים? כי תקצוג צירך בשדך ושכחת, אומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לא צריך להפוך את השכחה למצווה כל כך גדולה. יש כמה מצוות דרך אגב, שהן קיימות רק אחרי שקרה משהו, והמשהו לא כל כך אידיאלי. למשל, יש מצווה מאוד מאוד חשובה, והישיב את הגזלה. זו מצווה מאוד חשובה. אפשר לקיים אותה רק אם גזלת. וראיתי כאלה שלא מקפידים לגזול כדי לקיים וישיב את הגזלה. אתה יכול לחיות בלי המצווה הזאת, אתה תסתדר יופי. זה לא מצווה לגזול, כדי... מה? יש מצווה לשכור? זה לא חשוב לקחת. כך אני הייתי קורא את זה. יש אגב כמה מצוות כאלה, לא כל מצווה צריך לקיים, זה נשמע משפט לא טוב. למשל יש מצווה נפלאה, כתוב וכתב לה ספר קריטו. אני מאחל לכולם לוותר על המצווה הזאת. צריך לא עלינו, אז ודאי זאת מצווה. לא כל מצווה זה ממש. זה נשמע לא טוב. התתתו אותנו לא נכון. זה... כך אני הבנתי את המצווה הזאת. כי תקצוג צריכה בשדך ושכחת עומר בשדה, ותגיע הביתה ואשתך תגיד עוד פעם שכחת את המעיל. טוב, זה סתם טראומות אישיות. לא תשוב לקחתו. זה סך הכל עובדה, זה לא זה אגן סמייסה, זה עובדה. לא כך קוראים חז"ל. חז"ל שוב החליטו שלא תשכח, כמו בזכור את אשר עשה לך המלאק, הוא לא עובדה. הפעם עוד יותר. תראו מה הם עשו. במקור 10 מופיע המצווה, מצווה תעשה כמו שאני הייתי קורא אותה, נקרא רק את השתי שורות הראשונות, אחרי זה נחזור אליו. מקור 10 הוא שנצטווינו כשנשכח עומר בשדה, והוא מצוין, איך הוא התחיל בעל החינוך? נו? כשנשכח, כמו שהיה לי עם המעיל, נכון? שנצטווינו כשנשכח עומר בשדה, להניחו שם ולא לשוב לקחתו כשיוודע אלינו הדבר. ועל זה נאמר, ושכחת עומר בשדה לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, כלומר, הניחהו שם להם. בסדר? שוין? כך אני הבנתי את הפסוק. גמרנו, זאת המצווה? ההמשך זה למען יברכך השם אלוקיך? ברכות תמיד טוב. נו, מקור 11. במקור 11 אומר בעל החינוך, יש עוד מצווה בפסוק, היא מצווה תף קופצה ביצה. שנמנענו או שנמנענו, שנמנע את עצמנו, זה מזכיר לכם פתיחה כזאת? איפה הוא כתב את זה החינוך באותה מילה? ולא תשכח. של זכור. מה, אותו דבר זה אצלו לא תשכח. זה הבנדל. זה השיביתי, עוד רגע. שנמנענו מלקחת עומר השכחה. לא הבנתי. איזה הגדרה זו? שנאמר ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו. ומצוות השכחה היא גם כן באילן. לא הבנתי. מה היה חסר לך מקודם? אם שכחת, אל תשוב לקחת, הבנתי. זה פילאי פלאות. הפסוק אגב הוא, אם נחזור שנייה לפסוק עצמו במקור 8, הפסוק הוא כי תקצור כצירך, במקור 7, סליחה, כי תקצור כצירך בשדך. במקור 9. איך תדבר עם מסע? כי תקצור כצירך, זה צריך להעביר קורס לפני דבר כזה, אבי לא עושים דבר כזה ככה, בום. ככה יודעים שאני לא יודע על זה. כי תקצור כצירך בשדך. שמתם לב אגב להדגשה פעם אחרי פעם? קצירך בשדך, חז"ל אומרים כל כך יפה, אם אתה קוצר קציר בשדה של מישהו אחר, אל תקיים כל כך מהר מצווה שכחה. של כוח, שמענו עליך. צדיקים כאלה אני מכיר הרבה. כי תקצור קצירך בשדך. או, עכשיו בוא נדבר. ושכחת עומר בשדה, חז"ל אומרים גם יש צד שני, כך יפה. עומר, לא גדיש. שני עומרים לא. שני עומרים זה לא סביר, אני לא דורש ממך דרישות כאלה. עומר, עומר נקרא שכחה. שני אומרים, גם אם שכחת, זה לא נקרא שכחה. זו דרישה לא אנושית. שכחת עומר בשדה, כמות סבירה. לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך השם אלוקיך. כלומר, מי ירוויח מזה? העני, הגר, היתום והאלמנה, או זה שהוא בעל הבית? במקור 10, שהתחלנו מקודם, דן בעל ספר החינוך בשורשי המצווה, והוא כותב כאן שני טעמים למצווה הזאת של שכחה. תפילי פלאות. אני רוצה לראות הראשון, אבל השני הוא הסוגיה שלנו. בשורשי המצווה, לפי שהעניים והאביונים, בחטאם ובעניותם, חטאם זה מעניין מאוד, תולים עיניהם על התבועות. חטאם הכוונה היא, זה לא בסדר, כולנו צריכים לתלות עינינו בקדוש ברוך הוא. אבל מסכנים בעניותם. תולים עיניהם על התבועות, בראותם בעלי השדות מעלמים אלומים בתוך השדה, כברכת השם אשר נתן להם. הם עומדים מהצד. הם רואים את המציאות. וחושבים בליבם לאמור, מי ייתן והיה לי כן לאסוף עומרים לביתי, ולו אחת. אוכל להביא, אשמח בה. הייתי יכול לבוא הביתה עם עומר כזה. ועל כן היה מחסדיו ברוך הוא על בריאותיו למלות שוקתם זו, כשיהיה מקרה שישכחן הבעל השדה. לפי הטעם הזה, למען מי באה המצווה? לעני. נכון? תבין את המצב שלו. יפה. גם, תראי פלאות עכשיו. בזה יש תועלת לבעל השדה. שיקנה בזה נפש טובה. מבין לך חינוך מבין למען יברכך השם אלוקיך? לא למען יברכך ויום אחד אתה תהיה עשיר, ויום אחד אתה תהיה צדיק, ויום אחד יהיה זה, ויום אחד יהיה זה, ויהיה לך בעזרת השם. זאת הברכה. גם בזה יש תועלת לבעל השדה. שיקנה בזה נפש טובה. כי באמת במידת הנדיבות ונפש ברוחה לבלטית את ליבו על העומר הנשכח ויניחהו לאביונים. אדם יכול לתת דקה. אדם יכול לתת לקט ורשום לו שיש לו 100 שהוא צריך לתת והוא נתן 100. יש עוד דבר אחר לגמרי. יש כאן משהו שהוא לא תכנן לתת. והוא שכח. האם אתה הופך את השכחה הזו לדבר אידיאלי ואתה אומר, אני עכשיו משתדרג ואני עושה את השכחה הזאת לאידיליה. אני לא רק נותן 100 כמו שקבעתי, אני לא חוזר לקחת את מה שהוא בעצם שלי, כי אם שכחתי אותו, בהפוך, אז השכחה היא טובה. לא תשכח את השכחה הזאת. טוב ששכחת. השכחה הזאת באה לקדם את מצבך הנפשי. זה אומר סך הכל. אני לא דורש את זה ממך בגדיש. אני לא אומר לך לעשות את זה במקומות אחרים. אני מבקש ממך בשבילך. שכחת? תהפוך את השכחה הזאת לעובדה. קנה בשכחה הזאת נפש טובה. ועל בעלי הנפש הטובה ינוח ברכת השם לעולם. אל תשכח את השכחה הזאת. השכחה הזאת היא המשהו הלא פעולתי במצווה. היא הלב עשה את המצווה בלי שתכננת כבר. אתם מבינים לכיוון ההפוך? כשאני אומר לכיוון החיובי לא תשכח, אני מתכוון להגיד שיביתי השם לנגדי תמיד. תהיה מבסוט, שכחת עומר. בלי להתכוון שכחת. איזה שכחה טובה. אתה יכול לקיים מצוות שכחה. אתה יכול להפוך את הפעולה הליבית הנפשית הזאת שבעצם הגיע בהיסח הדעת למשהו מאוד חיובי, למאוד עמוק. זה היה בהיסח הדעת. יש גם את התת מודע. ואני רוצה שגם התת מודע שלך יקיים מצוות. אתם יודעים מהי מצוות שכחה? מצוות שכחה היא מצוות עשה על התת מודע. יש מצוות עשה כזה. היא כמעט לא כתובה בפסוק. כי תקצור צירך בשדך ושכחת עומר בשדה, גלגל הקודש ברוך הוא וירגן לך מצוות עשה. כך עושים מצווה? שתהיה לך נפש טובה, אתה תראה שגם זה ייכנס. זה מדהים. אתם מבינים מה זה למען יברכך השם אלוקיך? אני מצפה למען יברכך השם אלוקיך, מה הסגולה שמחלקים לי עכשיו? זה הברכה. הברכה היא שהתת מודע שלך כבר קיים מצוות. אתה מבין את המדרגה הזאת? שכחת עומר שלך, מקצירך, בשדך, ואתה שמח. אתה זזת קילומטר קדימה. זה מתנות עניים מסוג אחר לגמרי. פורים זה לעסוק שם. אתם יודעים כמה חייב איניש לבסומי בפוריה? עד שהוא יגיע ללא ידע. כי כל עוד הגורם הדומיננטי שלך זה הידיעה, אין לך סיכוי להגיע ללא תשכח. כל הכבוד, אתה ממש יודע שיש סימן ששיקור אסור להתפלל. כן מאוד. עם אי פלאות, אני מתפעל ממך מאוד. הבנתי. עכשיו בוא נראה אם אתה יכול להגיע לעוד מדרגה. בוא נראה אותך מגיע לשיוויתי. דקה, שעה. אתם יודעים מה רוצה הציצית עם הכנף פתיל תחלת? זוכרים את פתיל התחלת שכל כך הרבה אנחנו מדברים עליו, על התחלת? התחלת. וראיתם אותו את התחלת וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אומר הרמב"ן, וראיתם אותו לא את הציצית וזכרתם את כל מצוות השם, את תרי"ג המצוות. איך האדם יכול לזכור את כל מצוות השם? וראיתם אותו, אומר הרמב"ן, את התחלת, ואז תזכרו את כל מצוות השם. זה יהיה אצלך כל כך פנימי שלא תשכח. כי התחלת היא לא צבע חיצוני בכלל. היא לא עוד צבע. איך הזכרנו הרבה פעמים? מה נשתנה התחלת מכל צבעוניים שבתורה? אבל הפעם נלמד את זה גם על הציץ. כי אני לא יודע אם שמנו לב תמיד שכמו שבציצית יש פתיל תחלת, בציץ יש פתיל תחלת. והציץ והציצית זה מה שבא להפוך את האדם ללא שוכח. כי הציצית לא מבקשת להזכיר טכנית את המצוות, היא מבקשת להפנים אותם בצורה שהן לא נשכחות. כך שלא זוכרים את פרטיהן כי למדתי אותה עכשיו, אלא שלא שוכחים. זאת הציצית. הרמב"ן אומר, למה התחלת? כי התחלת דומה לים, והים דומה לרקיע, כולם זוכרים, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. איך כבר אמרנו הרבה פעמים? נו, אז מה זה תחלת בקיצור? זה בתחלת. יותר מפעם אמרנו. התחלת דומה לים, מצוין. יופי. אז בואו נראה איך נראה ים. אנחנו הולכים לקחת קצת ים ביד. לא בתל אביב, ים. והוא בלוף. שקוף. מרחוק זה היה התחלת, אבל ממש ישראל בלוף. טוב, אז בואו נראה איך נראה הרקיע, כי הים דומה לרקיע. נו, אז הולכים לקחת קצת אוויר. שוב לא בתל אביב. וגם הפעם הוא שקוף. מרחוק הוא היה תחלת. הוא שוב שקוף. הקיצר עבדו עלינו. התחלת, אני לא יודע מה זה, אז אומרים לי, זה כמו הים. הים זה כמו הרקיע, והרקיע כמו כיסא הכבוד, זה גם אין סיכוי שאני אדע מה זה. אז שיגידו לי שאני לא יכול להבין, ואני אעבור לנושא הבא, למה, מה רוצים ממני עכשיו? בפילי פלאות, התחלת היא לא צבע. התחלת היא מה שאתה רואה כשאתה רואה את המכלול. התחלת היא מה שאתה רואה כשאתה רואה את התכלית. התחלת היא מה שאתה רואה כשאתה אינך עסוק בפרטים. התחלת זה תף בהתחלה ותף בסוף, היעד וקול באמצע. התחלת זה הכוח לא לזכור פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא לזכור את הכל. פירושו, התחלת זה הכוח לא לשכוח. זאת הציצית. זה הציץ. ועל מצחות עמים. זה מה שאני רוצה ממך בעומק של זכר ליציאת מצרים. אני רוצה איקס פרטים, אבל מה אני רוצה בעולם המוסרי בעומק? שהניסים הנסתרים המפורסמים יהפכו אצלך לאחד. ומתוך הניסים המפורסמים תכיר את הניסים הנסתרים, אז יהיה לך חלק בתורת משה רבינו. אז זה לא יצא ממך, אז יהיה אתה. ובאותם יחד, תחלת מרדכי. לראות את התחלת, צריך להסתכל על הכל ביחד. מי שרוצה לראות פרודות, לא יראה תחלת. מי שיכול לראות יחד, יראה את תחלת. מרדכי. ואז הוא יוכל להיות שושנת יעקב, צהלה ושמחה. אתה לא יכול להגיע לזה, לא כי אתה לא זוכר מספיק. לפעמים אני חושב שאתה לא יכול להגיע לזה כי אתה זוכר יותר מדי. אתה לא יכול להגיע לזה כי אתה לא העברת, לא שדרגת את הזיכרון מהזיכרון הזכרי, הזיכרון הפנימי. לזיכרון העמוק. לזיכרון שבו אתה לא זוכר כי אתה פועל פעולה. אתה זוכר כי אתה כבר הגעת לשיוויתי השם לנגדי תמיד. משפט אחרון, בוא נעמוד בשבוע הבא פורים, ואנחנו נגש עם מרצי השם בשמחה ובטוב אחריו. ליתי השם לנגדי תמיד, אלה המילים הראשונות שבהם פותח הרמה את שולחן ערוך אור החיים. על המילים יתגבר כארי לעבוד את השם, לעמוד בבוקר לפני בוראו לעבודת השם של השולחן ערוך, כותב הרמה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה הכלל הגדול. שיוויתי השם לנגדי תמיד. על זה הוא מדבר. את האור החיים מסיים השולחן ערוך ללכות פורים. הסימן האחרון, האחרון, האחרון באור החיים, בחלק הזה של השולחן ערוך, הוא דיני פורים קטן. השנה אין שנה מעוברת. אבל בשנה מעוברת יש פורים קטן. בדיון האחרון בשולחן ערוך, הוא האם יש גם דין משתה בפורים קטן. זאת אומרת, בי"ד אדר א' בשנה מעוברת. שולחן ערוך אומר כך, אומר כך, הרמה מביא כך, כך. ואז חותם הרמה ואלה המילים החותמות את אור החיים. אפשר כך, אפשר כך. אבל מאוד רצוי באמת לעשות גם סעודה ולשתות גם בפורים קטן. לשונו היא ציטוט מפסוק. בטוב לב משתה תמיד. בטוב לב משתה תמיד. היו מי שהעירו שהרמה פתח וסגר את שולחן ערוך אור החיים בתמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. התמידים, והיה על מצחות תמיד. הפתיחה הייתה בשיוויתי, היראה. סיום היה בשמחה. כשאדם יודע לעלות לעולם התמידי, הוא יכול להיות בשמחה תמיד. זה אולי קשה להבנה, שאתה רואה פרט ועוד פרט ועוד פרט. אבל בעולם היותר עמוק, אפשר להיות טוב לב משתה תמיד, ושיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד. זה והיה על מצחות תמיד. זכור, זאת מצווה כעשה בפה. לא תשכח, זאת לא התוצאה. לא תשכח, זאת מצווה כעשה בלב. מצווה כעשה בלב היא העבודה הכי קשה. פורים שמח ומבורך לנו ולכל ישראל.